Boring.
שבוע טוב, אנחנו היום בעיצומם של הימים לקראת פורים, וכיוון שנמצאים אנחנו בזין באדר, שהוא יום הסתלקותו ולידתו של משה רבנו, יש כידוע קשר עמוק בין פורים לעניינו של משה רבנו, אז נתייחס לאיזושהי נקודה כדי לחבר את להבין את המשמעות של הקשר. כידוע חז"ל אומרים, אולי נפתח בזה שישנה הערה מרתקת בספר של קיצור אלשיך, רבינו אלשיך הקדוש חיבר חיבור על מגילת אסתר, ושם יש קיצור, פירוש מקוצר של פירושו על אסתר, שם הוא שואל שאלה מרתקת. הוא שואל מדוע יש מצווה, מה העניינה של המצווה המיוחדת של מתנות לאביונים בפורים? כידוע יש ארבע מצוות מדברי קבלה בפורים, שכולן מתחילות כידוע בתור סימן המילתא לזכור באות מם. מם אחת זה מקרא מגילה, מם שנייה זה משתה ושמחה, מם שלישית זה משלוח מנות, ומם רביעית זה מתנות לאביונים. כנראה שהוקשה לאלשיך הקדוש שאחד מהם הוא ממש יוצא דופן וצריך הסבר. מקרא מגילה ברור ופשוט, לספר את סיפור הנס. לפי דעה אחת בגמרא, מקרא מגילה זה הלל של פורים. הלל הוא לא הלל הרגיל שעושים על פסח, אלא קריאתה זו הלילה. קריאת המגילה זו אמירת ההלל. מה עושה מצוות משלוח מנות? גם אפשר להבין. מה זה משלוח מנות? משלוח מנות זה בא לתקן, כך אומר רבי שלמה אלקבץ, משלוח מנות בא לתקן את הקטרוג של הפירוד שהיה בתוך כלל ישראל באותו זמן, והפירוד היה מאוד חמור, וזאת הייתה אחת הנקודות שהמן נתלה עליה בקטרוג שלו. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. אז אומר רבי שלמה אלקבץ בספרו מנות הלוי, כדי לתקן את הקדרוג הזה, תוקנה תקנה לחבר את הלבבות ולהרבות אהבה ורעות על ידי המצווה של משלוח מנות, שזה גורם לחיבור ולאהבה. ישנה סיבה נוספת של רבנו הפרי חדש, סיבה שונה לחלוטין, שמצוות משלוח מנות העניין שלה הוא שלא יהיה בית אחד בישראל שאין לו אוכל זמין לבצע את המצווה של הסעודה והמשתה והשמחה. לכן צריך במשלוח מנות לתת אוכל זמין לאכילה בפועל, אחרת לא יוצאים ידי חובה. בסדר, אז מובן שיש עניין לחגוג את המשתה והשמחה, ולחגוג את השמחה של הצלת כלל ישראל מהצוררים הללו, אז לכן יש מצווה של משתה ושמחה, ויש מצווה של משלוח מנות. אבל מה העניין של מצוות מתנות לאביונים? מה זה בעצם מתנות לאביונים? לתת צדקה. צדקה צריך לתת כל יום. צדקה צריך לתת כל יום, צריך לתת צדקה קבוע, זה לא דבר שהוא ייחודי ומאפיין את המיוחדות של פורים. אומר רבינו אלשיך הקדוש דבר עצום ונורא, מצוות מתנות לאביונים תוקנה על ידי מרדכי כמתנה, כהוקרה, כזכות להביע עילוי נשמה למשה רבינו. להביע ולומר לטובת נשמת משה רבנו, כמו שהם נוהגים בכמה קהילות, ובתוכם קהילות החסידים של בלז ועוד, שלפני שנותנים את הסכום למצוות מתנות לאביונים בפורים, הם מוציאים בפה מלא לעילוי נשמת משה בן אמרם. אומר אלשיך, מדוע? מה הקשר בין משה בן אמרם לנושא הזה של פורים? משום שכידוע בדברי חז"ל במדרש רבה על מגילת אסתר, הייתה למשה שותפות מלאה בהצלה של העם היהודי מפורים. שם כתוב שכשנגזרה גזירת השמיים להשמיד ולהרוג ולאבד בגלל שתי עבירות מרכזיות, האחת שנהנו מסעודתו של אותו רשע, בניגוד למה שהורו להם גדולי ישראל בשנה השלישית למולכו לא להשתתף בסעודה, והסיבה השנייה היא משום ששנים קודם הם השתחוו לצלם של נבוכדנצר, מלבד ארבעה אנשים שעשו את הפעולה הנדרשת, שנמנעו מלעשות זאת, והם חנניה, מישאל ועזריה ודניאל, כל השאר השתחוו לצלם, נגזרה על ישראל גזרה מחמת שתי הסיבות האלה. והדבר הזה יצא לפועל בהשתלשלות שהבורא סידר איזושהי קונסטלציה פוליטית, סיטואציה מצוימת שתגרום שהוא יעלה לשלטון, אבל הכל סתם הערציה, מה שנקרא אחיזת עיניים של העולם הזה, הכל נבע מזה שאומר הפסוק מפורש בפרק ד' פסוק א', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אומר רש"י, מה הוא ידע? כל אחד ידע. מה ידע מרדכי דברים שאחרים לא ידעו? מרדכי גילה לו בעל החלום, הכוונה הוא קיבל איזה הערה ברוח הקודש, ששורש הדבר הזה זה לא סתם איזה אנטי דתי או אנטי שמי שעלה לגדולה, אלא זה הכל השגחה פרטית, וזה נגזר בשמיים בגלל ששתי העבירות המרכזיות האלה של ההשתחווה לצלם והעובדה שנהנו מהסעודה ולא שמעו בכל גדולי ישראל. ולכן הוא ידע שכאן צריך לתקן משהו. אומרים חז"ל, הגזירה הלכה והתקדמה, והם הוציאו כבר את הפרסום בנושא הזה, תודה. הם הוציאו את הפרסום על ידי החשדרפנים והפחות והחשטרנים בני הרמחים, יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך. והדת ניתנה בשושן הבירה, ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, צום ובכי ומספד, ושק ואפר יוצא לרבים. הלך אליהו הנביא, שהוא כמובן המסנגר על כלל ישראל, והרעיש עולמות בשמיים. כידוע, הגזרה הזו לא נחתמה באותיות של דם, אלא באותיות של טיט. חז"ל אומרים שישנם שני סוגי גזרות. גזרה שנחתמה בדם לא ניתנת לביטול. גזרה שנחתמה בשמיים באותיות של טיט, על ידי מאמץ והשתדלות ומעשים, היא ניתנת לביטול. וכאן כידוע מפורסם הרמז הגדול שהמן כתב על היהודים, כתוב בפסוק לאבדם. לא כתוב להמיתם ולא לחלותם ולא להורגם, לאבדם. אז כידוע, המילה הזו מורכבת משתי מילות משנה. לא בדם, לא בדם. למד א', לא ב' ד' מ' בדם. כלומר, הם ידעו שניתן להשתדל, ניתן לפעול ולקרוע רקיעים ולבקוע אותם כדי לבטל. הלך אליהו הנביא, אומרים חז"ל, אל האבות הקדושים במערת המכפלה, והתחנן ואמר להם, תעשו, תשברו את המחיצות, משום שרוצים לחסל את הילדים שלכם. שאלו אותו למה. אמר להם על הנושא הזה שדובר, צלם וסעודה. אמרו, אנחנו לא יכולים לפעול פה, יש פה עבירות כבדות מאוד, תלך בבקשה אל הרבי שלהם, אל משה רבנו. הלך אליהו הנביא אל משה רבנו, ואמר לו, רוצים לחסל את הילדים שלך. שאל אותם, אומרים חז"ל, שאל משה את אליהו הנביא, יש מישהו בעולם הזה, בדור הזה, שיש לו כוח של תפילה? קיים מישהו כזה? אמרו לו, כן, אחד ששמו מרדכי בלשן. הידוע, הכוח המיוחד של מרדכי, מלבד היותו ראש הסנהדרין, זה היה הכוח עמוד צלוטון בישראל. חז"ל אומרים שהשם שלו נקרא מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, והגאון מווילנה בפירושו למגילה כבר כנראה הסביר את הרקע לדרשה הזו בחז"ל, מה פתאום הפסוק מתחיל לספר מי השם של אבא שלו, ומי השם של הסבא שלו, מי השם של הסבא רבא שלו, שמה תלך עוד 10 דורות אחורה. אסתר בת אביחי, למה צריך להזכיר את השם של הסבא של מרדכי, וגם את האלתר זיידה שלו? מה זה כל כך רלוונטי? זה אומר הגאון הרקע, התמיהה הזו, למה שחז"ל דרשו על השמות האלה, שהשמות האלה זה הגדרות של מרדכי. כאן יש הגדרה מי זה מרדכי. מרדכי בן יאיר הוא בן של מי? כלומר, הוא תוצר של כוח של העיר את עיני ישראל בתפילתו. בן שמעי הוא עצמו, זו עוד הגדרה במרדכי, ששמע כל תפילתו. בן קיש הוא הקיש על שערי רחמים ונענה. אמר אליהו למשה רבנו, יש פה אחד ששמו מרדכי, יש לו כוח של תפילה. כידוע, השם שלו רומז לקטורת, כך אומרת הגמרא בחולין דף קוף למתת, מרדכי מן התורה מניין, שנאמר, תח לך מור דרור ומתרגמין על מירי דחיה, וקטורת קשורה לתפילה, תיקון תפילתי קטורת לפניך, מסת קטיים מנחת ערב. אז אמר אליהו למשה, יש פה אחד כזה. מרדכי הוא כוח עצום של תפילה. כל קרובך לא יבושו. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. יתפלל אדם על דבר ולרואה שלא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, ושוב קווה אל השם. אמר לו משה למרדכי, אמר משה לאליהו, תגיד למרדכי שהוא יתפלל למטה ואני אתפלל למעלה, וככה אנחנו נציל את כלל ישראל, וכך אבי, וכך אבי. אומר רבינו אלשיך הקדוש, כיוון שמרדכי היה שותף לגאולה של פורים, אז מרדכי, כיוון שמשה רבינו היה שותף לגאולה של פורים עם מרדכי יחד, לכן תיתן מרדכי איזושהי מצווה מיוחדת לדורות לכלל ישראל, הוקרה למשה, כי הוא יכול בכך שנותנים צדקה לעילוי נשמתו, רואים בשולחן ערוך צדקה מועיל לנשמת נפטרים, שכל יהודי ייתן צדקה, זה הקשר. מלבד זה לא מובן, מה הקשר בין צדקה לפורים? צדקה נותנים כל יום. הנקודה היא שיתנו ביום הזה צדקה כדי לבטא את כמה אנחנו חייבים למשה רבינו, שבפעם הראשונה לאחר שהוקם העם היהודי, שנגזרה גזרה קשה כזאת של כליה על כלל ישראל ברמה כזו, פעם ראשונה בהיסטוריה מאז שהוקם העם, משה רבינו נחלץ לגונן עליהם בשיתוף פעולה עם מרדכי. זה העניין של הקשר הפשוט בין משה למרדכי. אבל אם נעמיק יותר, למעשה נראה שיש פה באמת משהו מאוד עמוק. יש רמז בזוהר שכתוב במתנות ששיחד יעקב את עשיו, שהוא שלח לו דורון לקראת התפילה והמלחמה, כשהייתה התמודדות בין יעקב לבין הסבא של, הסבא של המן, אז כתוב שהוא הלך לדורון לתפילה ולמלחמה. קודם הוא שלח לו דורון להסביע את עינו של אותו רשע, שלח לו עזים 200 ותיישים 20 רחילים, עיירים וכן הלאה. רווח תשימו בנדר ובנדר כדי להסביע את עינו של אותו רשע, אדם חומרי גשמי אדום, הוא מתפעל מצבע אדום, אדום, הליטי מן האדום, הוא גם מתפעל מהצורה, מההיקף, מהכמויות של החומר, ככה זה, אדם חיצוני מתפעל מקנקן. אז כתוב שם, ויצב גם את הראשון, יעקב ציווה את השליחים שהביאו את המתת הזו, את הדורון הזה, ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את כל ההולכים אחריו, בהתמודדות מול הסבא של המן. ושם כתוב שלוש פעמים את המילים גם, גם, גם. את המילים האלה דורש רבינו שמעון, גם, 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 ראשי תיבות, גואל משה, גואל מרדכי, גואל משיח. עוד פעם, גואל משה, גואל מרדכי, גואל משיח. משה, תחילת הקמת העם היהודי ב-2448 בזיין סיוון בשבת בבוקר. גואל משיח, מתקרבים לזה כל כמה שניות, איך אומר לנו רב חיים? זה לא עניין של דקות, אלא של שניות, שהעולם לקראת סיום כרגע. אנחנו כבר היום נמצאים בזיין אדר, ה-אלפים תש, זיין אדר ב', ה-אלפים תשעין ד', של 5774, שהעולם כמרקחה הן כלפי פנים מה שקורה בתוך כלל ישראל וגם כלפי אומות העולם. וזה נעילה, משיח, התחלה, משה, ובמרכז מרדכי. מרדכי היה סוף תקופת המסים הגלויים והתחלה תקופת המסים הנסתרים. כך מגדיר הפסוק את אסתר המלכה. אסתר היו לה כמה שמות, שם אחד ידוע אסתר. אסתר, הסתרה, מכאן מתחילה הסתרה. אסתר ה בלשון זר זה ירח, לבן, לבנה. יש לה שם נוסף, הדסה. הדסה זה מין שיקרו לריח. הדס זה מין שיקרו לריח. גם באתרוג יש ריח טוב, אבל הדס זה מין של צמח שיקרו מיועד לריחות. אומר הגאון מווילנה, הריח זה משהו שקשור לכוח התפילה. בואו נסביר שיש לאדם חמישה חושים שבאמצעותם הוא יוצר קומוניקציה עם הסובב. חמש חושים, ארבע חושים בראשו, וחוש אחד בידו. ארבע חושים בראשו, עין, אף, פה ואוזן. עין, אף, פה ואוזן. נגד ארבעת החושים האלה, שהוא יוצר קשר עם הסובב, יש גם, כידוע, ארבע תאים בתפילין של ראש. בתפילין של ראש ישנם ארבעה תאים שבהם נמצאים ארבעת הפרשיות, והרעיון הוא לשעבד כל חושי וכוחותיי לעבודתו יתברך שמו. אני משעבד, מי שאומר את הלשן ייחוד החשוב לפני הנחת תפילין, אומרים שמה, והרי נניח על הראש כנגד המוח, כדי לשעבד כל חושי וכוחותיי. מבנה התפילין זה מבנה של צורת היהודי. אגב, אני אגיד לכם פנינה ששמתי לב אליה לאחרונה, וכמדומני שהיא מאוד מלבבת. מקשים קושייה, מדוע בברכות השחר של הנותן לסך ובינה וכל השאר, אז מעניין שהמילה ישראל כתובה רק בעוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה. דווקא המילה ישראל מוזכרת דווקא שם. אף מקום אחר לא כתוב ישראל. מה פשר הדבר? אמרתי שאולי הכוונה היא כזאת, בעיקרון להודות על מערכת התפקוד, כן, אז כל גוי שייך לזה, שיש לו הליכה, שיש לו פוקח עברים, שיש לו זוקף כפופים. זאת אומרת, לא תהיה מניעה לבקש, אם גוי יוצא להודות לבורא שיש לו עיניים, מלביש ערומים בבוקר, מתיר אסורים, מכין בצדי גבר, אין לו בעיות בפיקות, בדרך, אבל יש רמב"ן, שכרגע עוד לא ראיתי איפה זה, אבל שמעתי את זה בראש הישיבה שלי, שברמב"ן כתוב שבאופן עקרוני, צורת יהודי היה צריך להיוולד עם תפילין של ראש ותפילין של יד. זה הצורה של יהודי. אלא הבורא מנע זאת משום שצריך גוף נקי. זה לא יכול להיות שהמבנה של יהודי, חלק אינטגרלי ממנו, יהיה בצורה של עם תפילין, אז הוא מניח אותם, שביסוד הדין הוא למעשה איתם כל היום. אבל זה צורת ישראל, תפילין של ראש. לא כאן המקום, שמעתי שמישהו הראה שצורת המבנה של המוח מקופל בדיוק כמו תפילין של ראש, ארבע כפלים. אבל בכל אופן, המבנה הבסיסי של יהודי, אומר הרמב"ן, היה אמור להיות באופן עקרוני, אם הוא נולד, יהודי נולד עם תפילין, עול מלכות שמיים, כושר עצמו ומשעבד את ידיו, שזה לב, זרוע וכמובן מוחו. אלא מה? בתואר לא עשו את זה, אז עושים את זה באופן חיצוני. לכן, כידוע, עוזר ישראל בגבורה זה כנגד תפילין של ראש, ותפילין של יד, ועותר ישראל בתפארה, פאר זה עניין של תפילין של ראש. כאן מזכירים ישראל, לא גוי. ישראל בנוי, אני בא לי להודות על מה שאני, שיש לי עיניים, שיש לי רגליים, שיש לי גב, שיש לי פעילות פיזית, ואני מודה כל בוקר על זה. אבל יש, הדברים האלה שייכים גם לגוי, חוץ משתי ברכות. מעביר שינה מעיניי, כן. גם גוי יכול להודות על זה. שני דברים קשורים נטו רק ליהודי. תפילין של ראש, תפילין של יד. זה מבנה שלו. מה פתאום עודים בבוקר על תפילין? מה זה? תשובה, תפילין זה חלק מהגוף שלו, זה כמו עיניים, זה כמו זוקף כפופים, זה כמו מלביש ערומים, זה כמו מתיר אסורים. אצל יהודי, העותר ישראל בתפארה, תפילין של ראש, והעוזר ישראל בגבורה, תפילין של יד, זה חלק אינטגרלי מעצם ההוויה שלו. ולכן פה מזכירים ישראל, ישראל, משום שזה רק לישראל שייך. זה צורתו של יהודי בלבד, ועל זה הוא מודה. על כל פנים, גם את הראשון, במרכז הבריאה יש את המעבר, אסתר קראו לה, כפי שאמרנו, אסתר, בלשון הסתרה ולבנה, לבנה, משום שסוף הלילה זה אסתר, היא נקראת גם איילת, איילת, איילת השחר, מזמור כ"ב בתהילים. מה זה איילת השחר? אומרים חז"ל פרק כ"ב בתהילים, סגולה גדולה לומר את זה, ולהתחנן עם זה בענית אסתר, בפורים, והיא נקראת איילת השחר כשם של שחר סוף הלילה, כך אסתר סוף הניסים. סיום תקופת הניסים בעם היהודי, זה בערך 960 שנה, מפסח עד פורים. כ-1,000 שנה, עם ישראל מונהג בהנהגה של פיצצות תאורה שמפלחות את העלתה בצורה של גילוי נוכחות של אלוקים. עשרת המכות, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מערכת של מן, באר מרים, ענני כבוד, שמש בגבעון דום, ניסים קבועים כל המאות מאות מאות שנים בבית המקדש. זה נקרא פיצצות תאורה לסלק את העלתה, לסלק את החשיכה של העולם, וסוף הלילה, כלומר התאורה הזו, נגמרה בפורים. סוף הלילה זה אסתר, שחר. שחר זה מצד, זה מבטא לובן, היינו שחר זה בוקר, למרות שזה שחור, שחור זה כהה. הכוונה היא לקראת סוף הלילה, יש הכי כהה, הכי חשוך, ומזה בוקע ומפציע השחר. אסתר, היינו מרדכי ואסתר, זה נקודת ציון בהיסטוריה של כלל ישראל. המעבר מהנהגת הניסים הגלויים לניסים מסתרים. אתם כבר לא צריכים לראות אותי, אומר הקדוש ברוך הוא בגלוי, התבגרתם כבר. אתם גם יכולים לעמוד ולהיות עם אמונה שלמה, כששים מגרוס רואה שני ילדות קטנות מוטלות מתות, ואומר לבורא תודה רבה שהוא קיבל אותם, את אביגיל לארבע שנים ואת יעלי לשנה וחצי. זה נקרא עם בוגר. הוא לא עוזב את אלוקיו גם כשהוא לא רואה אותו בגלוי, גם במצבים כאלה. הוא כבר בוגר, הוא בוגר, לא צריך כל הזמן להכיל אותו בכפית, וכל הזמן להגיד שהבורא יגיד לו, אני פה, אני פה, אני פה. זה לא קונץ להיות דתי כשרואים ניסים כל הזמן. הקונץ לראות את אלוקים בטבע. וההתבגרות של כלל ישראל, המעבר ההיסטורי, מהתקופה של הניסים לתקופה של ההיעלם, והמטרה לראות את כלל ישראל עומד במצב של הסתר פנים, ומגלה את הבגרות שלו, שהוא לא עוזב את אלוקיו בכל מצב, המעבר היה בפורים סוף בית ראשון, לקראת בית שני. בית שני זה כבר בלי נביאים. זה כבר חכם, זה תורה. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. זה השינוי, התמורה החשובה ביותר שהתרחשה במעבר של ההיסטוריה, מגילוי אלוקות למצב של היותו כל מסתתר בשפריר חביון, וזה הסיום של תקופת בית ראשון והנעילה שלו עם הנס של פורים. אומרת הגמרא, אסתר סוף כל הניסים. זה עוד הספר האחרון שנכנס איכשהו לתנ"ך. יש ויכוח בגמרא במסכת מגילה, האם אסתר נכלל בספרי התנ"ך או לא נכלל? יש מאן דאמר שלא נכלל, הוא לא מטמא את הידיים. האינדיקציה לספר בתנ"ך זה שרצו להרחיק משימושים בו וכן הלאה, אז אמרו שמי שנוגע בו מטמא את הידיים שלו. יש מי שאמר שהוא לא מטמא. אומר הרב מבריסק, זה לא קשור למצוות מקרא מגילה. יש מצווה לקרוא מגילה, גם אם תמצי לומר שהמגילה היא לא חלק מהתנ"ך. יש דין לקרוא את הטקסט הזה ולפרסם את הנס בטקסט שנכתב ברוח הקודש, למרות שלא נכנס לתנ"ך. זה הספר האחרון, והאפיון שלו הוא בכך, כפי שרבנו אלשיך הקדוש אומר, שספר שלם מכבדה לתכשיטי קלה, מכבדה לספרי הקודש, שאין בו שם השם בגלוי. דבר מדהים, ספר בתנ"ך בלי השם של הכותב, בשום צורה גלויה. כן, זהו זה, אתה כבר לא צריך לראות אותי בגלוי. אז יש שלושה תקופות, תחילה, אמצע וסוף. תחילה, גואל משה, אמצע, גואל מרדכי, סוף, גואל משיח. עכשיו, זה לא סתם שלושה נקודות ציון בהתמודדות מול אומות העולם, יעקב מול עשיו, ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את כל האורחים אחריו, מנהי שלוחה לאדוני לעשיו. יש פה עומק רע, ונאמר אותו בכותרת. מתן התורה התפרס לשני שלבים. השלב הראשון, משה. אבל מה שמשה נתן תורה וכלל ישראל הסכים, זה את התורה שבכתב, כלומר קיום המצוות. אבל את התורה שבעל פה הם לא רצו לקבל ואיימו עליהם ברצח. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם, שנאמר והתייצבו בתחתית האר. הם עמדו בסרבנותם קרוב לאלף שנה, מאז מעמד הר סיני עד תקופת פורים לא רצו לקבל תורה שבעל פה מרצון. הם עשו מודעה רבה לאורייתא פירושו ביטול מקח. נאנסתי, כפו אותי. חודש אדר, יש מהקדמונים שכותב שהמילה אדר זה מלשון הדר קיבלו בימי אחשוורוש. א' וה' הם אותיות מתחלפות גרוניות. הדר קיבלו הפירושו הדרן בי. אני חוזר בי, טעיתי. מאהבת הנס בפורים הם קיבלו על עצמם את מרות חכמי תורה שבעל פה, ורק בפורים הייתה השלמה של קבלת התורה. השלמת קבלת התורה בפורים היא קבלת תורה שבעל פה. בזוהר כתוב, ותלבש אסתר מלכות, אומר הזוהר, מלכות דה תורה שבעל פה. קבלת התורה שבעל פה מרצון. העמדת כלל ישראל בסכנה קיומית, ולראות איך שגדולי ישראל לוקחים על עצמם את הסמכות ואת הריזיקה לעשות פעולות שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, והוא יודע שזה יביא את הגאולה, משום שהוא מתקן פה את חטא הצלם, משום שעל חזהו של המן הייתה אנדרטה, הוא עשה עצמו אלוהה, כמו כל אותם משוגעים בעלי שגאון גדלות שקיבלו מנהיגות, כמו נבוכדנצר, המן, פרעו, עשו עצמם אבוי בזורת. האנשים האלה אין להם איזונים. כשהם עולים לגדולה, הם מיד לא יודעים גבולות. הדבר הזה מוכר בהיסטוריה בכמה אופנים. הוא היה לו על החזה שלו צורה של מצלם, ומרדכי ידע שפה המבחן, שהוא לא השתחווה, זה נקרא איש יהודי. אומרים חזה, למה הוא נקרא יהודי? אומרת, הגמרא במגילה, משום שכל מי שלא מודה באבוי דזורה נקרא יהודי. הוא יהוד, יהודי זה אותיות יוד קי וו קי. הוא שיא היוד קי וו קי. אין עוד מלבדו. הוא השיא שלא מוכן לקרוע לשום שרח של משהו שנהווה איזשהו אלטרנטיבה לאין עוד מלבדו. אז מרדכי יודע, למרות שכלפי חוץ הוא מסכן, הוא גורם לו האמן להתרגל. בעיתונות אמרו ובתקשורת שמרדכי יותר מדי פנאטי, יותר מדי דוס, יותר מדי מגזים, כל הגדלות שלו. ועל פניו זה נראה שזה באמת גרם את האסון. ושהאמן היה מאוד כעוס, הוא כינס ישיבת קבינט של כל אוהביו וחכמיו, והם החליטו, כתוצאה מנקמה בדבר הזה של מרדכי, לחסל את העם היהודי, והעבירו את המהלך הזה עם אחשוורוש. אבל זה הכל, תשאיר את זה לטיפשים של הרדיו, לפרשן ככה את העניין. מה שבאמת קרה, זה גזרה משמיים על זה שהשתחוו לצלם. ומרדכי מקבל על עצמו לתקן את הנושא של צלם, ובתור נציג את עצמו, נציג ציבור, להעמיד את עצמו בספק התנקשות, עלול מישהו להתנקש בו. ושבפסיק סדרף, כהנה כתוב שפסחו עליו דין רודף. ולא מדובר שם בציבור חילוני, מדובר בציבור חרדי, מנהיגי הציבור שפסקו על מרדכי, שהוא יותר מדי פנאט, והוא הולך ומתגרה ברשע שהשעה משחקת לו. הוא לא הסביר למה. הוא ידע במאת האחוזים שחייבים פה לתקן את חטא הצלם, אחרת זה סתם טיוח ולא יש שום פתרון. שורש הגזרה זה זלזול בנושא של אין עוד מלבדו. כמו שעכשיו מדברים בענייני התורה. איך אמרו גדולי ישראל, אלה, הלפיד וכל החבורה, אלה רשועים ארורים, אבל הם יחליטו מה יהיה עם העם היהודי. יש פה כתרוג בשמיים על חוסר התמדה שלנו, על חוסר הערכת חשיבות התורה, שהם הרשעים הארורים האלה נבחרו להיות התליינים לבצע את הדבר. אבל שורש הדבר זה, הם קובעים מה יהיה עם התורה בעם ישראל, מי הם? שורש הדבר זה החלקה בשמיים שמעמידה אותנו בלבחן, האם אנחנו מעריכים את משמעות התורה וכמה צריך להחשיב אותה. דבר שלא מחשיבים, לוקחים מבן אדם. אף אחד לא ייתן לילד יהלו. הוא ייתן לו מסיבבה או במבה. למה? כבר שילד מעריך במבה, לא מעריך יהלו. אותו דבר, הבורא אומר, אתם מעריכים את התורה, קחו אותה. לא מעריכים אותה, מתבטלים ועושים, אז הוא ניקח מכם אותה. את מי נבחר לקחת? כמה רוצחים, כמה רשעים, מגלגלים חובה על ידי חייו. כנ"ל מרדכי הבין שאם יש פה כזאת גזרה, הדבר הוא משום שיש זלזול בנושא של אין עוד מלבדו. אז הוא לקח על עצמו את הריזיקה, דבר שמבחוץ נראה בדיוק הפוך, שהוא מעורר את הסכנה ומגרה את הדוב מרבצו, את האריה מרבצו, אבל הוא מסר נפשו על צל צילו של צלם ולקח סיכון שיהרגו אותו. בסוף הם לא עשו זאת וזה נזקף לזכותם, והמהפך הגיע תוך רגע. אמן תלוי בתזיין בניסן. זה בין השאר גרם לכלל ישראל לראות עד כמה גדולים חכמי תורה שבעל פה. עד כמה הם לא רואים את האמת ונדמה להם הימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. הם הבינו את המצומצמות של הקליטה שלהם, את המוגבלות של הראייה שלהם. זה מה שגרם להם בין השאר לקבל עול תורה שבעל פה. אז יש לנו קבלת תורה שבכתב, הכוונה היא אומר התנחומה בפרשת נוח, לקבל עול מצוות משה רבינו, נעשה ונשמע. נעשה, עשה, נשמע, לא תעשה, כלומר, נמנע מלעשות, וזה רמח ושסה. גואל מרדכי, גם, גואל משה, גואל מרדכי, קבלת התורה שבעל פה מרצון, זו שמחת הפורים. שמחת הפורים זה עוד יותר מיום הכיפורים. יום הכיפורים ניתנה תורה שבעל פה בכפייה, מתן תורה של לוחות שניות, זה מתן התורה של תורה שבעל פה, אבל בכפייה ביום הכיפורים, וברצון. רצון בפורים, זה גם מסביר תיקון כפלך בספר הזוהר, מה שהארי פרזם כידוע, שפורים זה מעל יום הכיפורים, משום שכיפורים זה כף הדמיון, כפורים, מי נתלה במי, קטן נתלה בגדול. למה זה פחות? משום שיום הכיפורים קיבלו תורה שבעל פה, יום חתונתו זה מתן תורה שבעל פה, אומרת המשנה בסוף תענית, אבל קיבלו תורה שבעל פה בכפייה, מה שאין כן בפורים, קיבלו תורה שבעל פה לאחר כאלף שנה ברצון. רבותיי, מחכה לנו עוד קבלת תורה. קבלת תורה מספר 3, גואל משיח. איזה? אומר הפסוק, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. כידוע, 4 הפסוקים הראשונים, אומר הגואל, בשיר השירים זה כנגד 4 הנושא של הגלויות, וארבע המועדים גם. ישקני זה 6 שבועות. מתן תורה זה נשיקה. מתן תורה נקראת השקה, איזושהי נגיעה בין הבורא לכלל ישראל. קיבלנו נשיקה מהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. כידוע בתשבץ כתוב שכל מנהגי החופה, תשבץ קוטון, כתוב שכל מנהגי החופה נלמדו ממעמד הר סיני. תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. אירוסין זה כנראה בחינת בית ראשון, בחינת לוחות ראשונות. חתונה מצאו הוא במלך שלמה בהתרה שהתראה לו אמו ביום חתונתו, זה לוחות שניות מפורש במשנה שם, במסכת הענית, בסוף המסכת. הקשר הוא קשר של נישואים. אומר שלמה המלך, יגיע הזמן, אומר רשי שם במקום, מי שיסתכל טוב, עתיד אתה לגלות לנו טעמי תורה וסתריה, ומסתר צפונותיה, הבטחת לנו להשלים לנו. כך אומרת כלל ישראל על החתן שלה, שיר השירים אשר לשלמה, כתוב שם, הישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. חז"ל דורשים על זה, שחביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה. הגיע הזמן שהוא מביע את התקווה, שהבורא יגלה לנו את סוד טעמיה, זה לשון רש"י, סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, וזה יהיה הגילוי השלם בג' מ' האחרון. לזה מצפים. כלומר, שלושת התחנות האלה של מהלך בריאה, זאת הראייה הנכונה הרחבה, מורכבות. תחילה, אמצע, סוף. תחילה, גואל משה, אמצע, גואל מרדכי, סוף, גואל משיח. גם. שלושת החלקים האלה הם מתני תורה. זה המציאות של עם ישראל. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. ההיווצרות הראשונה, גילוי אור של תורה שבכתב. תורה שבכתב פירושו, להיות שומר מצוות בדקדקנות. חלק שני, גילוי אור תורה שבעל פה, זה לקראת בית שני. פורים בסוף בית ראשון, לקראת בית שני. בית שני זה עיקר כוח תורה שבעל פה. בראש של רבי עקיבא וחבריו בהמשך. שנתגלו להם דברים שלא התגלו למשה רבינו. עמוד התורה שבעל פה, רבי עקיבא, כל החמישה תלמידים שלו, לכל, כולה סתימתה, אבל היא בדי רבי עקיבא. סתם משנה רבי מאיר, תלמיד של רבי עקיבא. סתם זוהר זה רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון תלמיד של רבי עקיבא, שבירושלמי כותב בגיטין, ששנו מידותיי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמידותיי תרומה ממידותיו של רבי עקיבא רבי. תלמדו אותי, כיוון שאני איזשהו דוגמה, דוגמית כלשהי, למרבי עקיבא רבי. זה לקראת בית שני, גואל מרדכי. גואל משיח נועל את ההשלמה, כל תורת הפנים, כל תורת הנסתר, סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, השלמת הנשיקה, השלמת ההתחברות הזו של קודש הבריחו ישראל ואורייתא חדו. מה לשים לב? בשלושת הפעמים האלה, כפי שאמרנו, יש פה קשר בין משה למרדכי, יש כוח מיוחד של תפילה, משה עמוד של תפילה חוץ מאותו עמוד של תורה, מרדכי עמוד של תפילה, חוץ מזה שהוא עמוד של תורה, ראש הסנהדרין, כפי שאמרנו, יאיר, העיר עיני ישראל בתפילתו, אין תורה בלי תפילה. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אדם שבא לבית הכנסת, בא לבתי, יש להם איזה עיר שם, איזה פינה בארץ, סגור, רק תפילה. מי שמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אין תורה בלי תפילה, ואין תפילה בלי תורה. בגמרא כתוב במסכת נידה בדף עין, מה יעשה אדם ויחכם? אדם רוצה להצליח בלימוד התורה. אמרו לו, ירבה בישיבה. יש שקדן גדול, ירבה ויתמיד. אומרת הגמרא, הרבה עשו כן ולא עלתה בידם. אני מכיר הרבה שקדנים ששקדו ושקדו והתמידו ולא עלתה בידם, לא הצליחו. היה חסר לו ויטמין מרכזי. יצרף לזה בקשת רחמים. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, כמו הנציב מוולוז'ין. שאמר לנו מורנו ורבינו רבי יוסף רוטזצל שביום שהוא לא בכה באהבה רבה בוולוז'ין, שהוא לא בכה בבהאר עינינו בתורתך, בכה בדמעות שליש, לא אמר שיעור בישיבה. זה לא תוירו דילי, זה לא תוירו מפיו דעת ותבונה, זה ממקום אחר שרשי אמר שם. שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו, אני רוצה תורה מהפה של הבורא, לא מאוצר אחר, יש בחינת מקום אחר. אני לא רוצה פקולטה לתלמוד בבר אילן, לא רוצה את זה. זה כלום. אני רוצה תורה בילי, תורה ממנו. הדבר הזה זה תורה של יראת שמיים, תורה מדבקות ונותן התורה. וזה קשור לתפילה. חזוני שאומר תורה ותפילה זה אחד שעוזר לשני. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אבל להבין, גם אדם שהוא לומד תורה ולא מתפלל עליה, לא ברור אם הוא יצליח לחלוטין. וצריך דמעות בהשיבנו אבינו לתורתך. זה לא מתמטיקה, זה התחברות לאלוקים, צריך פה תפילות. זה הקשר, משה זה תורה ותפילה, מרדכי זה תורה ותפילה, וכמובן מבקשים את זה לקראת נעילת העולם. עוד נקודה אחת שמחברת ביניהם, בין שלושת התחנות האלה, אחדות. רבותיי, אחדות. עם ישראל קיבל תורה, והמציאות של תורה זה 60 ריבו אותיות, ו-60 ריבו אותיות חייבות להיות בספר תורה צמודות זה לזה. במדרש רבה בשיר השירים כתוב שהמילה ישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה. יהודי זה אות בספר תורה, וכשהאותיות לא מחוברות יחד, אין לזה שם של תורה. תורה זה אור השם, ותורה זה נשמת ישראל, וזה נקרא קודש בריחו ישראל ואורי תחדו. ולכן כל המחנות וכל החניות שלהם במדבר לא זכו לקבל תורה, משום שהיו בפירוד, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, חניות שונות. פעם אחת כתוב ויחן. פעם אחת כתוב ויחן, שם ישראל כנגד ההר, מיד הבורא תפס את ההזדמנות הזאת, שעם ישראל מחובר בלבבות ביחד, נתן תורה. במקובלים כתוב, שעם ישראל בסיני עמדו לפי סדר האותיות שלהם בתורה. מי ששורש נשמתו יונק מהאות ב' של בראשית, עמד בצד ימין. מי שיונק בשורש נשמתו מהאות ר' של בראשית, עמד לידו. מי שיונק מלמד של עיני כל ישראל, עמד בקצה השני. עם ישראל זה התורה. היכל השם, היכל השם, אימה. אתם עדיי נאום השם. אני השם לא חיליתי ואתם לא חיליתם. כלל ישראל זה היישום של אלוקות למטה, באמצעות היותם נשמות התורה. זה מצריך שכולם יהיו יחד. ראים ישורו מלך בהתאסף ראשי עם. לכן, בתחנה הראשונה היו צריכים את הנעשה ונשמק, אמרו כאחד. ובאו כולם בברית יחד. נעשה ונשמע אמרו כאחד. שירה חדשה שיבחו יהודים לשמחה גדול על שפת היום, הים. יחד, כולם הודו והמליכו ואמרו. כנעל בפורים, לקבל תורה שבעל פה, שאסתר תקנה את הפירוד הזה, ועשתה את הכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה. כנוס, כנוס, מצוות משלוח מנות, זה תנאי לקבל את התורה שבעל פה. העובדה שאני חלק מעם, ואני ככלל, כקולקטין, מהווה גילון של אלוקים למטה, זה עם ישראל. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, ולזה מחכים בגאולה השלמה, שצעק החפץ חיים, אהבת חינם, אהבת חינם, לבטל את השנאה, ולמעשה הוריד את הבית השני, כשהמהר"ל אומר, שורש בית ראשון זה ג' האבות הקדושים, ג' האבות הקדושים זה ג' התיקונים לג' העבירות החמורות, וכששוב הגיעו הג' העבירות החמורות, נפל היסוד, נפל הבניין של בית ראשון. שורש בית שני זה כלליות קומת כנסת ישראל, ולכן כשהיה ביניהם פירוט של שנאת חינם, נפל היסוד של בית שני, נפל הבניין, וההקמה שלו תהיה רק כפי שהוא תיקן, הלכות לשון הרע, הלכות רכילות, איך גורמים לכך שיהיה אכפת לי, גם מהאדם הכי חילוני שבעולם, אני מוכה עליו, הוא עושה לעצמו דברים מזעזעים, הוא אוכל טרפות ונבלות, הוא פשוט לוקח סכין וחותך לעצמו את הורידים, אני בוכה. אין לי תאבון לאכול כלום, אני רואה מה שהוא עושה לעצמו. הוא לא רוסי או צ'רקסי או איזשהו אדם מקונגו. הוא יהודי, הוא אח שלי. זה נקרא האחדות האמיתית. זה נקרא כלל ישראל. כולנו ילדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חפצים להיות חלק ממנו בצורה שהמשפחה תתלכד יחד, משפחת כלל ישראל. תזכה בסייעתא דשמיא, לראות בגילוי כבוד השם בעולם. אור השם יאיר על כולנו, ונראה בעינינו את הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.